בוקר טוב רבותיי, מה שלומכם? יופי. אנחנו לומדים ספר מלכים, והתחלנו בפעם שעברה להיכנס לתקופת המלך אחאב ואליהו הנביא. נכון? התחלנו בשבוע שעבר, בעצם עמדנו על יסודות מלכות אחאב, על עומרי. בעצם מאיפה זה התחיל, מדוע עומרי לא מצוין בתור שושלת, מה זה בכלל המילה עומרי. בעצם ראינו שנבנית כאן מלכות, שכמו שאמרנו, מזכירה מאוד במובנים רבים את הציונות, שאכפת לה מאוד מעם ישראל, אכפת לה מאוד מכלל ישראל, דואגת, אחאב דואג מאוד לעם ישראל, יש לזה עוד ראיות נוספות בהמשך. כן, הוא דואג לכלכלה, דואג לביטחון, אבל מרשיע עוד יותר מאבא שלו, שהרשיע עוד יותר מירובעם בן נבט. וחלק מההרשעות שאחאב עושה זה כריתת הברית עם צידון, שזה חלק מהניסיון להיטיב את המצב הכלכלי, אבל הוא גם משלם על זה מחיר של הכנסת עבודה זרה של בעל לתוך ממלכת ישראל. לא שאחאב מאמין בבעל, הוא ודאי מאמין באליהו הנביא וזה, אבל הוא מבחינתו כל האמצעים קשרים בהקשר הזה. עוד ראינו בפעם שעברה, אני רק רוצה להביא לזה ראיה נוספת, כי התחדשה לי, ראינו בפעם שעברה, שקראנו כאן איזה רשי, אבל אחרי זה ראיתי שממש פסוקים מפורשים, לגבי קשרי החיתון בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה, נכון? פשוט יש שני פסוקים שהם סותרים זה את זה. בפעם אחת כתוב שהתחתנו עם בת עומרי, בפעם אחרת כתוב שהתחתנו עם בת אחאב. שני פסוקים בספר דברי הימים כתוב שיהורם התחתן כי בת אחאב הייתה לו לאישה. ואילו בספר מלכים כתוב בת עומרי הייתה לו לאישה. עכשיו, בת עומרי זה לא בת אחאב, זה... ולכן רשי בעצם אמר שכנראה קשרי החיתון היו קשרים כפולים. עשה, חיתן את יהושפט הבן שלו עם הבת של עומרי שהיא אחות של אחאב, ואחר כך יהושפט חיתן את יהורם הבן שלו עם הבת של אחאב, כן? הבת של אחאב, שקראו לה עתליה. זה, אבל זה חיתון כפול. אז זה טיפה מסביר מה שיקרה לנו בהמשך. בפעם הקודמת, ראינו ש... בימיו של אחאב בונה חיאל בתאילי את יריחו, נכון? ואז כתוצאה מהדבר הזה אליהו הנביא מכריז על בצורת. אנחנו ננסה היום ללמוד את, בעיקר את פרק י' ז', אבל אני רוצה רגע לנסות עוד טיפה להרחיב לגבי בנייתה של יריחו, בסדר? ברור שהבנייה היא בנייה מטריסה, כן? זה ברור. אז צריך להבין מהי ההתרסה פה. מהי ההתרסה, וגם טיפה להיזכר מהו טעם האיסור בכלל בבניית העיר יריחו. אז ההתרסה קשורה לאווירה הכללית, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, יש כאן אווירה כללית של שפע כלכלי, הכל הולך, מתחילים להגיע לכאן סחורות מחוץ לארץ, מצור, מצידון, אמזון נכנסת לאזור, אי-ביי, הכל ככה. אתם יודעים, אמרו, סתם, איך הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים משחק. כשהתחיל המייל, כשפרץ המייל לעולם, אז אמרו, זהו, הדואר נגמר. עוד קצת השתכללו את הטכניקה של המיילים, ולא יצטרכו דואר. זה אמת נכון. כלומר, כמות המכתבים המודפסים ירדה הפלאות. היום כל מקום יכול, זה גם מדהים, גם אנחנו מעדיפים את זה. אתה מקבל את זה ישר למחשב, מתייק את זה בתיקייה, לא צריך להתעסק עם ניירת, לא צריך לכרות עצים באמזונס וכו' וכו'. אבל כולם יודעים שהדואר היום עומד, אם אולי עושה שינוי, היה קורס. כי כמות החבילות שמגיעות היא בלתי נתפסת. חבילות לא עוברות במייל, בגלל כל ה... סגרו סוגריים, עד שרחפנים יעשו את זה, יביאו לנו את זה הביתה. אז חלק מהאווירה הכללית של החגיגה הכלכלית, יריחו זה מקום טוב, יריחו זה מקום שממשק, מקום של ממשק בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה. אתה הולך חצי שעה מירושלים, נוסע על חמור מהיר, מגיע ליריחו. היא נמצאת בקצה הדרומי של ממלכת ישראל, זה מין איזה מקום כזה, אזור סחר חופשי בין הממלכות, בסדר? היא נמצאת על אם הדרך, יש שם מעיינות, יש שם אזור מרפא, בקיצור זה נהיה עיר קיץ ונופש כזאת מצד אחד, אז זה מסביר למה בונים את זה דווקא אז, מה... ויש בזה גם ממד מסוים של התרסה, מדוע? כי האיסור לבנות את יריחו הוא בעצם איזה מין מזכרת מתמדת לכך שהשפע הכלכלי בארץ ישראל תלוי בקיום רצון השם יתברך. ולכן ביריחו, אני מזכיר לכם מה שלמדנו בספר יהושע, אסור היה לקחת מהשלל. למרות שהתורה אומרת ואכלת השלל אויביך, האקט הראשון בכיבוש ארץ ישראל היה להקדיש את השלל לקדוש ברוך הוא. כלומר, זה מין איזה אמירה כמו מעשר, אפשר לקרוא לזה מעשר מכל השלל שנכבוש. אנחנו מבינים שהשפע הוא תוצאה של עשיית רצון השם יתברך, ולכן אנחנו נמנעים מלקחת את השפע הזה, ואנחנו מקדישים אותו, לפחות את ההתחלה, כמו ביקורים, כמו מעשר, כאילו, אז זה כאילו המעשר של המלחמה, של שלל המלחמה, כמו שראינו עכשיו בפרשה שלנו שקראנו על מדיין, שהם מביאים כל מיני אחוזים, מכס, קודש להשם, אז גם כאן, זה מין אמירה כזאת. כשאתה בונה את יריחו בעצם, מה אתה בא להגיד? השפע הכלכלי לא קשור לשום דבר. השפע הכלכלי הוא תוצאה של מדיניות אסטרטגית נכונה, של ברית עם צידון, ולמה לא לבנות את זה? למה לא לבנות את העיר הזאת? כן? זה גם טיפה מסביר את הקשר בין העונש לבין החטא. כן? הבנים שלו, של חיאל בית האלים, מתים. זה כאילו כמו בנים ששוכחים את האבא שלהם. בסדר? בן ששוכח את האבא, בן ששוכח מאיפה, מה מקור השפע. מקור השפע זה האבא, אבינו שבשמיים. ארץ ישראל, אתם יודעים, אפילו מבחינה גיאוגרפית, לא אפילו, מבחינה גיאוגרפית, ארץ ישראל ממוקמת במקום כזה, שמה? ודאי, כבודו צודק. ארבע עונות. אתם יודעים מקו מסוים צפונה זה מזג אוויר צפוני. מקו מסוים דרומה זה מזג אוויר מדברי. ארץ ישראל, עכשיו זה לא על הקסקס, זה יכול לנוע 200 קילומטר לפה, 200 קילומטר לשם. ארץ ישראל נמצאת בדיוק על הטווח שזה יכול לזוז. בסדר? מבחינה גיאוגרפית, קו הבצורת יכול לעבור בראש הנקרה, או יכול לעבור גם בבאר שבע. כאילו זה הטווח הטעות הסטטיסטית. הוא זז, הוא זז, כן, מאז הגאולה הוא ירד. בסדר, נתונים אחרי זה אפשר לראות, יש סדרה נפלאה ביוטיוב, מי שרוצה על משק המים בישראל. מי, אתה המלצת לי עליה, או מוטי, לא זוכר מי. אז זה ארץ רגישה, כאילו, איך היא קבעה קו הבצורת? קו הבצורת היא קבעה לפי אם אנחנו עושים רצון השם או לא עושים רצון השם, ארץ אשר עיני השם אליך דורשת תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה וכו' וכו'. והנה כאן מגיע האחאב, הוא אומר, אני דואג לעם, יהיה פה שפע כלכלי, יהיה פה את הכל, וגם בונים את יריחו. הבנים שוכחים את מקור השפע, לכן הבנים נענשים, שזה בניו של חיאל בית האלים, אבל לא שזה מפריע לאיזה מישהו. וכמו שאמרנו, חז"ל מתארים איזה מין מפגש בין אליהו לבין אחאב, בניחום האבלים אצל חיאל בית האלים, שאליהו שם נותן דרשה, ומסביר על העונש שכמובן קרה וכו', ואחאב אומר, למה אתה מדבר איזה עונש? תראה פה, הכל שפע. הכל, מלא גשם, מלא זה, מלא חקלאות, מלא פה, ובמקום הזה אליהו עומד ואומר, ויומר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברים. בואו נמשיך. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית... אני אליהו, אני אליהו, לפי דברי אני אליהו. אני אליהו. אני אחליט, כן, בדיוק. כן, בואו נראה. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן, והיה מהנחל תשתה בית העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעז כדבר אדוני וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים ויבש הנחל כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם, אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפת, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג. כי אם מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי הוא לי ולבני ואכלנו ובמתנו. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך, תעשי באחרונה, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. יש פה קרי וכתיב שנתייחס אליו בהמשך, כן? כמובן שמכאן, כאילו כתוב העתיק את זה מינו משמר, ככה זה נראה, לא? אבל כד, יפה, מי זוכר את זה? המורה דני זוכר את כל הדברים כמו שצריך. טוב, אני בכוונה עוצר כאן, בואו ננסה רגע להתבונן. ננסה להתבונן. כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה הכל בעקבות דברי חז"ל, לא שום דבר מליבנו וכן על זה הדרך, והכל קודש קודשים. אבל אנחנו צריכים... אפשר לפרש את הפרק הזה, שאליהו, כמובן, נביא השם, מקנה ומעניש, והקדוש ברוך הוא מבין אם יש לאליהו עסק, אחאב, איזבל, הם לא... אנחנו נקרא בהמשך, והיא באחרית איזבל את נביאי השם, נכון? זהו. בהרוג איזבל את נביאי אדוני, בפסוק י"ג ועוד, ולפני כן בפסוק ד' והיא באחרית איזבל. בקיצור, זה לא עסק טוב להיות נביא להשם, כשאיזבל מולכת פה על הארץ, ולכן הקדוש ברוך הוא מגן על אליהו, ואומר לו, תתחבא שם, תתחבא שם, תתחבא שם, וכו' וכו'. זה אפשרות אחת להגיד. אבל חז"ל, בקצב הולך ומתעצם, מנסים לספר פה סיפור אחר. בסדר? מנסים, ונקודת המוצא של הסיפור, היא בעצם שאנחנו קראנו בתחילת פרק י"ז, פסוק מאוד מאוד ייחודי ומשונה. מה? בדרך כלל אנחנו מכירים, הז'אנר המקובל, זה שיש בצורת, והנביא, איש האלוקים, התנה, הרב, האמורה, חוני המעגל, איך שלא תקראו לו, מתפלל שמה? יהיה גשם. זאת פעם ראשונה שאנחנו מוצאים נביא שמטיל בצורת, בלי שהקדוש ברוך הוא אמר לו. כן. יפה. עכשיו אני אגיד פה עוד משהו. עוד משהו והוא חשוב מאוד מאוד. בסדר? רוב הנביאים, אם לא כולם, מנהלים את המלחמות שלהם מול מי? מול המלכים. מול המלכים. זה ברור שהעם, הרבה פעמים הוא... סוג של אנוס. מה אתה מצפה שהעם ילך נגד המלך שלו? אין, המלך יש לו עוצמה. הנביא, שהוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, הוא יכול לעמוד מול מלכים. קראנו את זה השבת, בהפטרה, בפרק א' בירמיהו, נכון? אל תחת מהם, פנחיתך לפניהם, תתיך לעמוד מבצר, לחומת ברזל, ומול מי ירמיהו עובד? הוא עובד מול יויקים, עובד מול צדקיהו, עובד מול יויקים. הם הכתובת שלו. השרים, המלכים, ככה אתה יכול להשפיע. העם? כשאתה גוזר בצורת, על מי אתה גוזר בצורת? שנייה, בסדר, אין בעיה, בסדר, אני מסכים, זה לא ש... אנחנו תכף, הנה חינמי, אתה צודק. אבל אני רק אומר, כשאתה גוזר בצורת, בתור אקט ראשון, על מי אתה גוזר את הגזרה הזאת? אתה גוזר על העם, קודם כל אתה גוזר על העם. גם המלך, אבל גם העם. אנחנו נראה בהמשך שאחאב לוקח אחריות ומחפש, וזה, אבל הגזרה היא גזרה על העם. אני מזכיר לכם את הפסוק שאמר דוד המלך, אחרי שהיה, הקדוש ברוך הוא היכה אותו בדבר, בסוף ספר מלכים. אדוני צבאותי, תהי נא ידך בי ובבית אבי. נכון? כי, ואלה הצאן מה עשו, נכון? איך זה, לא קראתי את, לא אמרת הפסוק מדויק, נגיד אותו מדויק. ויאמר, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי ואלה הצאן מה עשו, תהי נא ידך בי ובבית אבי. מה אתה רוצה מהם? תסגור איתי חשבון. אז כשאליהו מטיל בצורת, הוא בעצם מטיל, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים נביא שלא רק, לא מונע בצורת, אלא מטיל בצורת, והבצורת היא לא על איזה אזור מסוים, על בית המלך, אלא הבצורת היא טוטלית, כוללת. עכשיו אומר רבי חיים, מסביר את קנאת אליהו, אליהו קנאי, אליהו אומר, אני רואה לאן זה הולך, אני רואה שכאן החינגה הכלכלית הזאת היא סוחפת את כולם, אני רואה באמת שמה, שמי שאלה את המלכות, בית עומרי זה העם, והעם הולך, אז אני גוזר על כולם. מסביר. כלומר, זה ברור שיש כאן שיקול לכאן ולכאן. אבל תבינו שאפשר לנסות לראות שכשאתה מטיל בצורת גזרה על העם כולו, זה רף מאוד מאוד גבוה, עוד לפני שניסית לטפל ב... רגע, בוא קודם כל נראה את הארטילריה על ה... על ה... זה הפסוק הראשון שאנחנו פוגשים את אליהו. אתה יודע מה, אני מסכים שבפקל הדרדור שצריך לדרדר את המצב, אולי מחכה בסוף גם בצורת על כל העם, אבל אתה לא מתחיל מזה. אתה לא מתחיל מזה, אתה קודם כל מתחיל לטפל ב... בוא נטפל באחר, בוא נטפל באיזבה, בוא נטפל בנביאי הבעל. חי השם, אם לפי דברי, בום, בצורת. ועכשיו בוא ננסה רגע להבין מה קורה כאן. בוא ננסה רגע להבין מה קורה כאן. הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לנחל קרית. לא בדיוק ברור איפה זה נחל קרית, זה נחל גדול שיורד מגב ההר לירדן, אולי זה נחל תרצה, אולי זה נחל אחר. אבל המילה כאן היא מזכירה, מזכירה קריתה. מה קורה לאליהו שהוא על הנחל הזה? היה פעם שר חקלאות פה במדינה שקראו לו רפאל איתן, זכרונו לברכה. נכון? היה רמטכ"ל, היה שר חקלאות, היה שר ביטחון פנים, רמטכ"ל דגול. לא ידע לשחות גם. אז מה? הוא לא ידע לשחות. זה היה ידוע לכולם, רפול לא ידע לשחות. יכול להיות שגם אם הוא ידע לשחות זה לא היה עוזר לו, אבל הוא לא ידע לשחות. אני לא יודע, אני לא הייתי שם, אתה לא היית שם. אז הוא היה שר חקלאות שהיה כאן בצורת. שנות בצורת, לפני ההתפלה. והיה לו רעיון. אתם יודעים מה היה הרעיון שלו? הוא אמר, כדי ש... אתה יודע, אומרים לך יש בצורת, אתה פותח את הברז, המים זורמים. אז מה בצורת? בסדר, בכנרת יש בצורת, אצלי המים זורמים. אז הוא, זה לא, זה, הוא, היה לו רעיון, רעיון, רעיון טוב. הוא אמר, אני רוצה להוריד את הלחץ בברזים. אדם יפתח את הברז, לא יצא לו, יצא לו ככה, תרגיש. תרגיש שחסר. תקבל את כל מה שאתה צריך, אבל זה ייקח לך יותר זמן. כמובן, לא ישרו לו את זה וכל זה. אבל כשאתה רואה את ה... את ה... מה? חסכמים, כן, כן. הוא לא התכוון לחסכמים. החסכמים, אתה לא רואה את ה... אתה רואה אותו לחץ, רק זה ממלא את זה באוויר. הוא רצה להוריד את הלחץ בברזים, שתפתח את הברז בזה, ותראה, תרגיש שחסר. רעיון של רפול, כן, זה לא כל מוחס הווילדה. אבל... אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח את אליהו אל הנחל, בעצם מה קורה שם? הוא רואה בעיניים, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תראה מה עשית, בוא תראה את התוצאות. אז הוא רואה בעיניים את מה? את הנחל יורד, ולאט לאט יורד, ויורד, ויורד, עד שזה מתייבש, עכשיו זה נחל גדול. אם הנחל הזה יתייבש, זה אומר שמקורות מים קטנים ממנו כבר התייבשו לפני כן. לך אל המדבר, לך קדמה. לך אל הזה ותרגיש, כאילו הקדוש ברוך הוא מנסה להכניס את אליהו למצוקה שהוא הכניס את כל העם. עכשיו בוא נדבר רגע על העורבים האלו. ש... מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד משהו דני? תגיד משהו. לא, לא, יפה, אז אפשר... אפשרות אחת להגיד, זה הדרך של הקדוש ברוך הוא להגן על אליהו. אפשרות שנייה להגיד שהקדוש ברוך הוא מנסה להעביר כאן את אליהו איזושהי סדרת חינוך. בסדר? איזושהי זה. והוא אומר לו, אוקיי, הפלת, בוא נראה מה קורה. עכשיו תראו, בוא, רגע, אני אגיד עוד כמה כיוונים, ואז אם יש שאלות אנחנו נענה עליהם בשמחה. הנה ציוויתי את העורבים לכלכליך. לא צריך להיות יותר מדי ידען כדי לדעת שהעורב היא חיה, מה? חיה גם טמאה וגם אכזרית. אכזרית. הגמרא אומרת, כן, זה פסוקים, גם באיוב וגם בעוד מקומות, שהעורב הוא אכזרי על מי? על בניו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לארגן לאליהו לחם ובשר בצורה אחרת? לא יודע מה, שסתם, שיהיה לו שם, ימצא איזה עץ חרובים שיוכל, אני יודע. חסר, לא חסר, אליהו, יש לו ניסים, אם זה עורבים, יכול להיות גם דברים אחרים. העורבים זה סמל קוד בתנך כן, למישהו שהוא מתחזר. עכשיו, יש פה עוד משהו. הם מביאים לו, יש פה המון המון, יש פה המון, המון הקבלות לפרשת המן, בשר ולחם ויורדים מהשמיים, אבל העורבים מביאים לו בשר ולחם גם בבוקר וגם בערב. אתם יודעים, יש בפסיכולוגיה דבר שנקרא טיפול, כן, לא שזה קורה כאן, אבל יש דבר שנקרא טיפול פרדוקסלי. שאתה רוצה לזה, אתה דווקא מעצים מישהו, נגיד מישהו שסובל מפחדים, אתה מעצים לו את הפחד, זה נורא מפחיד, עד שזה נהיה מצחיק, ואז הוא אומר, טוב, זה שטויות באמת. בסדר? אז מה קורה כשיש רעב לכולם, ואתה אוכל כל יום לחם ובשר? כאילו... כאילו, אתה יכול, ברף שהצבת, אתה עומד, אבל כולם לא. אז מצד אחד אליהו רואה את המים הולכים ופוחתים. מצד שני, הוא מקבל אוכל מעורבים, שזה סוג של אמירה, יש פה איזו אכזריות על בניי. מצד שלישי, כן, זה הרבה אוכל, ואתה מרגיש כאילו, אני מניח שאליהו חייב לגמור את הצלחת, בסדר? כלומר, אם העורבים מביאים לו אוכל, אז הוא חייב לגמור מה שמביאים לו, כי זה מת השם יתברך. זה קצת אולי, אם אנחנו הולכים על המן, אז יש פה גם אולי איסור לא תתירו ממנו עד בוקר. אם יש כאן השוואה למן, יש פה הרבה מאוד השוואות למן. הוא גם הולך למדבר, זה כאילו נראה כמו במדבר, שהוא במדבר ויש לו מים מהסלע ואוכל מהשמיים, אז גם אולי אסור לו להותיר, אז הם מביאים לו לחם ובשר, כל יום הוא צריך לאכול את זה, כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה סתם ניסים. אז הוא כאילו אוכל ושבע, אבל הוא יודע, לנביא זה מאוד מאוד קשה. אליהו, הוא אוהב ישראל כמובן, הוא מסור לעם ישראל, אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא תראה לאן הבאת אותם. יש פה עוד נקודה, רק שנייה, יש פה עוד נקודה אחת, חזל סוגרים פה את הפינה ואומרים, דבר מאוד מפתיע, מאיפה העורבים הביאו לו את הלחם ואת הבשר? מהבית של אחיו. ככה אומר המדרש. משם הם לקחו. אז מה יוצא? שבסוף מי מאכיל את אליהו? אחאב. אתה ניסית לגזור גזרה בגלל אחאב, ובסוף מי שמאכיל אותך, מי זה? אחאב בעצמו, ואם זה המטבח, אז כנראה גם איזבל שם מסתובבת, ואולי זה איזבל בכלל. נו? הנה חינם, חכם אביאל, הכל, רטרואקטיבית אפשר להסביר את כל הדבר. עכשיו אנחנו מנסים ללמוד את זה רגע אחד ישר, ואז נתחיל להסביר רטרואקטיבית. כן. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, יש לו את הפריבילגיה לעצור את השמיים, ואז הוא רוצה שאנחנו נתפלל, שהצדיקים, הנביאים וכולי יתפללו. אבל הפוך, מי אמר? זה הרי המפתחות, כל מי שכאן למד מסכת תענית יודע שיש מפתחות שלא נמסרים לידי... לידי שליח, והמפתחות הם יולדת, חיה, ומפתח של תחיית המתים, מפתח של גשמים. הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני יכול לעשות דברים כאלו, וגם אצל הקדוש ברוך הוא זה כנראה עונש אחרון, בסדר, רבותיי, בצורת זה עונש קשה מאוד, כי הוא לא מבחין. הוא לא מבחין בין רשעים לצדיקים, לכולם אין גשם. הוא לא מבחין בין ילדים לבין בוגרים. זה כמו שיש מס פרוגרסיבי ומס אחיד, נכון? מעם לכולם, זה לא הוגן. מס הכנסה, אתה עושה אותו מדורג. כשאתה מטיל בצורת, כולם סובלים ממנה. זה העונש האחרון בשרשרת העונשים שאתה נותן, אתה נותן בצורת. יש לפני כן דברים אחרים. אז זה אקט ראשון. אליהו במדבר מתחיל כאילו זה. ואז מגיע האקט השני. בואו נראה. הקדוש ברוך אומר לו, הלאה. סליחה, והיא מקץ ימים, לא כתוב כמה ימים, ואיבה שנחל כי לא היה גשם בארץ, ואז גם אליהו בעצמו נהיה צמא. ואז הוא אומר לו, לך צרפתה, יש שם אישה על מנה לכלכלך. טוב, אז הוא מגיע אליה, ושאל מנה, יש לה ילד, הוא אומר לה, תני לי קצת לאכול. אז מה היא אומרת לו? ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, ועניינים מקוששת שניים עצים, הובלתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. לא ברור איך קוראים את הפסוק הזה. האם זה ואכלנו ואם לא נאכל את זה נמות? כלומר, חייבת לאכול. או אחרי שאני אוכל את זה, נגמר לי האוכל ואני הולכת למות. איך שלא נסובב את זה, המצב גרוע מאוד. פה מדובר על אישה שזה ה... איך זה קרה? מה זה העוני המחריד הזה? שאדם אין לו מה לאכול, אין לך שכנים, אין לך חברים. למה בעלך מת? זה יש רעב. תראה מה עשית. תראה מה עשית. כאילו, יש כאן אישה אלמנה. יש כאן איזה... אין לה מה לאכול. וגם אין לה ממי לבקש, כי כנראה גם לשכנים על מה לאכול, וגם לאלה ליד אין לאכול. חסר לקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגן על אליהו, אני כאילו מנסה להתמודד עם הטענה, שבעצם כל הפרק הקדוש ברוך הוא מנסה להגן על אליהו מאחר, אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה להגן על אליהו, חסר לו איך להגן עליו, לא יכול לשלוח אותו לאיזה מקום, וכמו שאמרנו, לפתוח לו מעיין ועץ חרוב וזה, ועץ תותים. למה אתה שולח אותו לאישה אלמנה? מה יש שם אצל האישה אלמנה הזאת? תסתכל מה קורה, תראה. אולי היא אלמנה, למה? כי בעלה מת ברעב, אולי בעלה השאיר את הביס האחרון לאשתו ולילד, והוא מת ברעב בעצמו. הרבה פעמים הגברים היו מתים לפני אנשים יותר חלשים. אנשים יש להם יותר כוח עמידה. ואין להם עוד מה לאכול. אז בואו נראה מה קורה כאן. יש כאן משחק מאוד מאוד מעניין של קרדקטיב. אני רק רוצה לומר, שתשימו לב, יש כאן שני דברים ייחודיים. פעם ראשונה נביא מטיל בצורת, ופעם ראשונה נביא נלחם בעם ולא במלכות. וזה שני דברים שלא היו עוד עכשיו. בסדר? בדרך כלל הנביאים תמיד הולכים על, על הראש, על המלאכים. הם שילמו על זה גם מחירים. חלק מהנביאים נהרגו על זה. ישעיהו מנשה הרג אותו. זכריה בן יהוידע הכהן, יהואש הרג אותו. נתן נוזף בדוד. תמיד זה מול המלך. מה? אלה הצון מה עשו? מה העם מביא? בסדר, אז העם עכשיו נסחף בזה, אבל... בטח לא בתור אקט ראשון. עכשיו בואו נראה מה קורה. מה אומר לה אליהו הנביא? אומר לה, תקשיבי, הכל בסדר, אין בעיה, עליי. קד הקמח לא תכלה, צפחת השמן לא תחסר, עד יום. אז קודם כל יש פה קריא וכתיב. מה כתוב? עד יום. אנחנו קוראים תת, אבל מה כתוב? תיתן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מחזיר את זה אליי? עד יום תת? תיתן! תיתן מטר ויהיה מטר! נעלת אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, נכון? כמו שאמרת מקודם. כן, הקדוש ברוך הוא נתן צ'ק פתוח לאליהו, אבל הוא לא התכוון עד כדי כך. אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא נעלת אותי, אני לא יכול כאילו לשבוך את המילה, אבל תת, תיתן. הקריב והכתיב כאן הם כאילו נזיפה אלוקית. מה זה עד יום תת השם טל ומטר? תיתן אתה, תגמור את הסיפור הזה. אבל יש פה גם משהו נוסף. הוא אומר לה, אליהו, הוא אומר לה ככה, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. לא יהיה חסר לך כלום, לך, קודם כל, ומה עם האחרים? להם כן יהיה חסר, אבל לך לא יהיה חסר כלום. אבל יש לאליהו דרישה. מהי הדרישה? אני רוצה לקבל ראשון. מה פשר הדרישה הזאת? איש האלוקים אליהו הנביא. אליהו דורש נאמנות מוחלטת לדבר השם. אין מקום לחולשות. אין מקום לחולשות. אין מקום להתחשבויות, אין מקום לזה. מסכנה, אישה, אלמנה. שום דבר. את רוצה לזכות בנס? רוצה לזכות בהשגחה אלוקית? בבקשה. קודם כל תני לי. כלומר, לרגע אחד היא מתה. אתם מכירים את ה... לרגע אחד היא נותנת לאליהו, ואין לה עדיין את קד הקמח וצפר... לרגע אחד היא אמורה למות. ואחר כך היא תזכה לשפע האלוקי. אם תצליחי להגיע למדרגה הזאת, תזכי בשפע האלוקי. זו האמירה של אליהו לאישה אלמנה. רבותיי, זה כאילו היא לא חייבת לכלום. נכון? היא לא חייבת לכלום. הוא נחת לה אליה לחיים. מה זה? הוא אומר לה, תקשיבי, את רוצה? זה הסטנדרטים של אליהו לאישה האלמנה, וקל וחומר, למי? לכל עם ישראל. אתם רוצים הנהגה אלוקית? זה הסטנדרט. לא עומדים בסטנדרט הזה? נגמר הסיפור, לא תקבלו כלום. לא תקבלו שפע אלוקי, לא צפחת שמן, לא קמח, לא קד וגם לא גשם. זה רף מאוד מאוד גבוה וקשה, הרף הזה. אומר, עד כדי בלתי אפשרי. בוא ננסה לראות. קטונתי, בוא ננסה, יכול שאתה צודק. אני ממשיך. כן, רבי חיים. הלוואי שרק נקודה אחת לא תהיה לנו ברורה. הלוואי נו? היא לא מייצגת שום דבר. היא לא מייצגת, אבל אם היא רוצה לזכות, אם היא רוצה, היא לא חייבת. בוא נה, את יכולה להישאר עם מעוג שיש לך, הכל בסדר, לא אמרתי כלום, אני זה. את רוצה לזכות לברכה שאני מבטיח לך, קד קמח וצפחת וכולי? יש לי תנאים. הנס לא מגיע בלי תנאים, בלי דרישות. והתנאי הוא, קודם כל אני. קודם כל, אמונה מוחלטת שאני נביא אמת. אם יהיה לך אמונה מוחלטת, תזכי לשפע האלוקי. אותו דבר הוא כנראה גם מפלק לפי עם ישראל. אתם רוצים שפע אלוקי? אמונה מוחלטת בקדוש ברוך. לא יהיה אמונה מוחלטת, אין שפע אלוקי. זה מה שהוא עושה. בואו נראה. כלומר, אבל בואו נראה מה קורה כאן. בסדר, אני רוצה כאן להעיר איזה הערה. אני קורא את הפסוקים שעדיין לא קראנו. פסוק ט"ו, ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא קלעת, צפחת השמן לא חסר. כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. אז הנס עובד, הנה. ויהי אחר הדברים האלה. חלה בן האישה בעלת הבית ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחכה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, אגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי עוד להמית את בנה, ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד וירידו מן העלייה הביתה ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. זה פסוקים מאוד מאוד תמוהים. יש פה כמה תמיהות. התמיהה הראשונה, מה זאת אומרת? הרי אליהו הרי מציל אותה, נכון? הקד הקמח הזה, זה עובד, נכון? אז מה, אז עכשיו הבן שלה חולה והוא מת, אז מה היא רוצה מאליהו? בסדר, כאילו, עד עכשיו הוא החיה אותה. דבר שני, באמת, למה הילד מת? מה, צריך להיות סיבה לדבר הזה. דבר שלישי, מה זה שהיא אומרת לו, אתה ידעתי כי דבר השם אלוהי יפה, כלומר, עד עכשיו לא ידעתי. רבותיי, תשימו לב. אמרנו, אליהו מגיע, והוא מגיע עם הסטנדרטים הגבוהים, 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 הגבוהים. יש דבר כזה, יש דבר כזה יחסיות. כלומר, במצב רגיל אולי לא היו שמים לב, אבל כשיש איזושהי נוכחות של מישהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד נוקב, אז גם האחרים יוצאים לידו פחות מוצלח. האם באמת האישה האלמנה עמדה במבחן שהציב לאליהו? יש פה קרי וכתיב. גם פה יש קרי וכתיב. אנחנו קוראים ותוכל היא והוא, אבל כתוב הוא והיא. כלומר, מה שהיה ראוי להיות זה שהוא יאכל והיא תאכל אחריו. אבל מה שקרה בפועל זה שהיא אכלה לפניו ונתנה לבן שלה. כלומר, מה היא עשתה? כנראה, היא לא עמדה במבחן. מה זה לא עמדה במבחן? היא עמדה במבחן. הרי לא היה לה, היה לה בסופו של דבר עוגה אחת. העוגה הזאת הספיקה לה ולבן שלה לאכול ולחיות יום. אליהו אמר, תני לי קודם את כל העוגה, תישארי בלי כלום, ואחר כך אני מבטיח לך נס. היא עשתה איזה מין פשרה. היא לקחה בכל אופן, לקחה מהעוגה הזאת איזה חלק קטן, ונתנה לה ולבנה לאכול, כדי שלפחות את השעות הקרובות הם יעברו, וחלק קטן אחר היא נתנה לאליהו. כלומר, היא לא נתנה את הכל לאליהו, היא נתנה לו חלק. זה לא דבר גדול. אדם במחנה ריכוז שהיה נותן חצי פרוסת לחם לחבר שלו הרעב ולא את כל פרוסת הלחם, יש לנו טענה כנגדו חלילה, עשה מעשה גדול. מי שנותן פרוסה אז הוא חסיד אומות העולם הכי גדול, מי שנותן חצי פרוסה הוא גם חסיד אומות העולם, מי יכול לדון דבר כזה? אז האישה האלמנה הזאת לא עשתה את כל המאה אחוז, עשתה כמעט את כל המאה אחוז, אבל היא עברה על דבר הנביא. אז הבן שלה מת. אז היא אומרת, תגיד, מה נסגר? אי אפשר איתך. כאילו, או שזה 100% או שזה כלום. באת אליי להזכיר את אבוני. הסטנדרטים שאתה מגיע איתם לכל מקום, ממוטטים אותנו. הקנאות הזאת שמגיעה מגלעד, חוסר היכולת לראות כאילו כאן איזשהו תהליך, את הצדדים החיוביים אולי שקיימים וכו'. אני לא עומדת בזה. נכון? לא עמדתי בסטנדרט הגבוה שביקשת ממני לתת את כל האוכל אליך, ושאני והבן שלי נשאר חסרי כלום, מתים ברעב, ואחרי זה יהיה נס. לקחתי ביס, וגם הבאתי לבן שלי ביס, והבאתי לך חצי. החצי האחרון ממה שנותר. זהו? אין לזה שום... זה הקרים והכתיב פה, רבותיי, זה סוד. כן, בכבוד, שאלתך. היום, כן. ברוך השם, יש לך שאלות... כן, בכבוד. למה? איזה אבון עשתה לפני כן? לא בא המקרא לסתום אלא לפרש. איזה אבון? מחפשים איזה אבון, אתה מחפש את האבון, אתה אומר, הנה, זה האבון. האבון הוא שהיא אכלה קצת לפניו. אם אליהו לא היה, אף אחד לא היה רואה את האבון הזה. מי רואה בכאלה רזולוציות? מי רואה בכאלה דיוקים? אתה יודע, זה כמו שאתה הולך... יצא לך פעם לעמוד ליד אדם גדול? יצא לך, הרב עובדיה, הרב אליהו. כשהיינו עומדים ליד הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, בלי שהוא היה, הרב אליהו היה מאיר פנים, והיה כזה, אבל התחושה שלך הייתה שאתה צריך לחשב כל תנועה. כל תנועה. פה לא שייך להגיד מילה לא במקום, בדיחה לא במקום, לא שייך, הכל צריך להיות כאן. אליהו, כן, אליהו, הרב מרדכי אליהו. היה תחושה של יראה, פה לא המקום שחק משחקים. אתה נמצא ליד אדם גדול, הרזולוציה משתנה. הרזולוציה משתנה. אז הוא אומרת לו, באת אליי, עד עכשיו הכל היה בסדר, שרדתי וכל זה, הצבת לי כזה סטנדרט, עמדתי בו 80%. אצל אליהו 80% זה נכשל. אתם מכירים, יש כאלה פקולטות שהציון עובר זה 100. זה הציון עובר. פחות מ-100, אתה לא יכול להיות פה. כן. כן.
אליהו לוקח על עצמו משהו שקדוש ברוך הוא לא נתן לו, אבל מגבה אותו. הוא בא והוא מביא את הצער הצער לכל עם ישראל. הוא בא לאישה, הוא
כן.
מחליט לה מה לעשות.
כן.
הוא מקיים אותה.
כן.
מה מישהו אחר שיושב מעליו ואומר, לא הכל אתה יכול לעשות.
כן.
יש דברים שאני אעשה.
כן, אז ממש...
אני יכול להחזיר את זה רק אם אתה תתפלל ותדבר.
אז בוא נראה את התפילה. זה, אתה מכוון כאן, כנראה זה הכיוון, בוא ננסה לראות. אז קודם כל הבנו פה שני דברים, הבנו גם תקריב את פעמיים קריב וכתיב, תיתן, תת, ובנך, כן, הוא והיא, היא והוא, ועכשיו בוא ננסה להבין בעצם מה קורה. אנחנו מבינים בעצם למה הבן מת. הבן מת כי זהו, כאן היה איזה משהו, וזה עוד פעם בן מת, תחזרו חזרה לחיאל בית האלי, כאילו כל הזמן, זה נראה שאיפה שאליהו הולך, מתים בנים. כאילו, הוא כל הזמן נלחם בבנים. בני, ככה הקדוש ברוך הוא מראה לו, תראה מה אתה עושה, אתה מטיל את העונש במקום לסגור חשבון עם האבות, אתה פוגע בבנים. ואז אליהו עושה ככה. הוא אומר לה, תני לי את נך, ויקחהו וכו'. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, גם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה. מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? אין תשובה. עכשיו אני אגיד לכם מה הייתה התשובה של הקדוש ברוך הוא. כן? כביכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הרי אותי להמית את בנה של האלמנה? אולי. אבל מה אתה הרי אותה? כמה בנים סובלים מרעב בגללך? ולכן כאילו אין תגובה. אין תגובה, כאילו זה מין... והתמודד על הילד 3 פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר. עכשיו מה זה? עכשיו זה תפילה. אדוני אלוהי, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו. עכשיו כאן במקום הזה חז"ל, במסכת תענית, מכניסים מדרש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיב, יש לי 3 מפתחות. אני לא מחלק את המפתחות ככה, לזה. לקחת בלי רשות מפתח של גשמים. אתה עכשיו רוצה מפתח שתחיית המתים? תחזיר את המפתח הקודם. כלומר, בעצם מה שחזר רוצים להגיד, אולי קצת קרוב למה שאתה אומר, שאליהו כאן משחק בכאילו, בחיים, מוות, כאילו, זה, לא לזה מונית בתור נביא. נביא ממונה כדי מה? כדי להביא חיים. נביא ממונה כדי להתפלל ולהוריד רחמים. נביא ממונה כדי ללמד זכות על עם ישראל. עכשיו, למה אליהו עושה את זה? אליהו עושה את זה לא בגלל שהוא חלילה לא אוהב את ישראל, הוא אוהב את ישראל, והדרך שלו להביע את האהבה היא דרך הקנאות. הוא אומר, תראו לאן אתם הולכים עם ישראל, אז אני אראה לכם מה זה, אני אכנס בכם. אומר הקדוש ברוך הוא, תשאיר לי. אתם יודעים, בזוהר יש הרבה קודש הבריחו ושכינתי. קודש הבריחו ושכינתי. יש כאילו שני כוחות, כוח הדין וכוח הרחמים. והקדוש ברוך הוא מחשבן את זה מראש, שיהיה, הזוהר מביא דוגמה, שפעם האבא כעס על הבן, ורצה לזרוק עליו סלע, אז האמא אמרה לאבא, תן לי את הסלע, אני אזרוק על הילד. אז היא לוקחת את הסלע, ואז היא מפוררת אותו, וכל הסלע נופל על הילד, אבל זה אבנים כאלה קטנות קטנות, והוא רק מקבל קצת לכלוך וזה, ולא קרה כלום. מצד אחד גם הסלע נפל על הילד, מצד שני זה נפל, וזה כאילו מתוכנן מראש. מה קורה שגם האמא אומרת, מצוין, סלעים, קדימה, הילד לא יחזיק מעמד, יש פה איזה הפרת האיזון. אז אומר הקדוש ברוך הוא אליהו, חיים ומוות, אני לוקח או נוטל. בצורת או לא בצורת, אני נותן. התפקיד שלך בתור נביא, יש קשרים גדולים, הרב צבי יהודה היה לו הרבה מאוד שיחות על הקשר בין משה לבין אליהו. הרי מה משה רבנו עושה? בכל פעם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, לא, אז משה רבנו נלחם, לא, אתה תרחם עליהם, תוותר להם, זה הרף אם אני אשמידם, פה, שם, כאילו. ובפעם אחת שמשה רבנו לא מבין את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה יהיה? הוא לא מבין, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר, הרף אם אני ואשמידם, אז כאילו תחזיק אותי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תחזיק אותי, ועד שהוא, נו, נו, מה קורה? אתה לא מבין שאני מבקש בכלל ללמד עליהם רחמים? כאילו, יש כאן איזה איזון. ולכן אליהו כאילו מפר פה את האיזון, מתוך אהבה, מתוך קנאה, קנאה היא קנאה שכאילו לא יכולה לראות את עם ישראל במצב הזה. אבל יש פה הטיית הקף חזקה מאוד לכיוון הדין. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כשהוא מתפלל, תשובנה נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי, אבל מיד אחר כך, אני מדלג רגע לפסוק פרק י"ח, ויהיו רבים, דבר אדוני אליהו, בשנה השלישית לאמור, לך אראה אל אחאב, ואתנה מטר על פני האדמה. כאילו הוא שובר לו את המילה, אבל הוא לא שובר לו את המילה, למה? כי שם אליהו הסכים להחזיר את מה? להחזיר את המפתח חזרה, להחזיר את המפתח חזרה לקדוש ברוך הוא. ועכשיו מפרק י"ח יתחיל איזשהו מהלך אחר של אליהו, שהוא יראה את הדברים בצורה טיפה יותר מורכבת. הוא פתאום ישים לב לצדדים החיוביים שקיימים בממלכת ישראל באותו דור. לדוגמה, חז"ל אומרים שבאותו דור היו יוצאים למלחמה ולא נופלים. למה? לא היה לשון הרע. מאיפה הם יודעים שלא היה לשון הרע? מאיפה למדו את זה? מה כתוב? אליהו אומר, אני נותרתי נביא לבדי להשם. אתה נותרת נביא אתך? יש כאן 100 נביאים שעובדיה מחביא אותם. 50 בכל מערה. ומחלקל אותם מים ולחם במשך 3 שנים. 100 נביאים שאתה מחביא אותם בשתי מערות, כמה אנשים יודעים מהדבר הזה? מאות אנשים, זה לוגיסטיקה, זה לנייד לשמיים ואוכל וכל זה, ואף אחד לא מגלה. כשאליהו אומר, אני לבדי, אף אחד לא רץ לאחד להגיד לו, תקשיב, מה פתאום? יש שם 100 נביאים, מה? איזבל הרי מחפר? לא מדברים לשון הרע. מה זה, דבר קטן? שלא מדברים לשון הרע? אנחנו נראות בהמשך מעלות גדולות. אליהו כאילו לומד לראות את המעלות הנמצאים בדור הזה ולעבוד אולי דרכם. ולכן רק אחרי שהוא מביא חיים ולא לוקח חיים, רק אחרי שהוא מתפלל ומתחנן ומבטל גזרה ולא מוריד גזרה, אומרת לו האישה, ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, הוא דבר אדוני בפיך האמת. עכשיו אתה נביא באמת. עכשיו אתה ממלא את תפקידם של הנביאים, כולם תלמידים של משה רבנו שבאים ללמד זכות על עם ישראל ולהושיע את ישראל וכן על זה הדרך. אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא, יהי רצון, נמשיך את הפרקים האלו.